עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה.
שלום לכם, אנחנו בפרק ה-20. יום הזיכרון בפתח. אין מילים לגבי יום הזיכרון הזה בזה, וגם הקודם האמת בשנה וחצי האחרונות. ולקראת יום הזיכרון נמצאים איתי שני אורחים. האחד הוא זיו גרינברג, אהלן.
אהלן, מעניינים. נעמד.
בסדר, אתה, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל יכול להיות שאתה לא תיראה בפריים לאור היותך איש צבא, אחרי שנקבל את האישורים מדובר צהל או שלא נקבל, אז לפי זה המאזינים והצופים שלנו ידעו. ושלום גם לך, אדווה גבאי, שמחי.
בוקר טוב.
שלום וברכה. אז אתם, שניכם אחים שקולים, ואתה אח של תומר גרינברג, שהיה מפקד גדוד 13 בגולני, ואת אחות של נצר שמחי, מפקד פלוגה בשריון, מילואים ניק. אני רוצה להתחיל איתכם בבקשה, אדווה ממך, מהרגע הזה שבו את הופכת להיות אחות שקולה.
אז 30 בינואר 24, נצר, זה היום שלישי, נצר היה צריך לסיים באותו יום את ולצאת מעזה יחד עם כל הפלוגה. יום רגיל, בית ספר, תלמידים, חוזרת הביתה, מוציאה את הילדים, יש לי שלושה ילדים בבית, שעה יושבת במטבח, מאכילה את הקטן שלי ביוגורט, שניים משחקים בחדר ורבים וצורכים ביניהם, ובאיזשהו שלב אחרי צהריים אני צורחת להם, טוב, אולי תפסיקו לריב ותתחילו להתנהג כמו אחים. ואז כאילו דפקו בדלת. עכשיו אני אגיד את האמת, שנורא חששתי שזה אנשים שבאו כאילו להתרים כסף ואין לי מזומן, כאילו אז אמרתי, טוב, אולי אם אני אהיה בשקט, אז הכל טוב, אז הם הלכו. אבל דפקו עוד פעם בדלת, אמרתי, טוב, די, נו, אני אתנצל בנחמדות. הסתכלתי בעינית, לא הבנתי את האירוע, ראיתי כל מיני אנשים, סגרתי את העינית, חזרתי לשבת להכיל את הקטן, ואז אמרתי, לא, אולי זה באמת בגללי. פתחתי את הדלת, פתאום פמליה של, בלעת הייתה אישה בכחול, היו שניים בירוק, ואני עומדת לידם, ואז היא אומרת לי, את אדווה? אמרתי לה, אני אדווה, אבל אם באת בקשר לנצר, אז אין מצב, כאילו, אין מצב, נצר מסיים היום, יום שלישי הוא יוצא, יום שישי יש לנו ארוחת סעודת הודיה שתכננו, אין מצב. ואמרתי, אפשר להיכנס, ואני פותחת, כאילו, הדלת חצי פתוחה, ואני אומרת, תקשיבי, אין מצב, באמת, אין מצב. אני ממש, אני חושבת שכמה דקות, אני לא יודעת, הרגיש לי כמו נצח, עומדת ואומרת לה שאין מצב. באיזשהו שלב פתחתי להם את הדלת. לא יודעת, אמרה איזשהו משפט שכנראה צריך להגיד, אין לי מושג מהו. הגדול שלי, בן 8, יוצא מהחדר, אמא, הכל בסדר, איתן, הכל בסדר, כנס חזרה. ושם התחילה הגלגול החדש שלי בחיים.
וואו. זיו, איפה זה פגש אותך?
טוב, אז אני גם בצבא, וב-12 דצמבר הייתי בכלל באישור תוכניות ביחידה שלי. התחילו כל מיני שמועות על אירוע של גולני, אני הייתי מנותק מהם לחלוטין, הייתי איזה 4 שעות בלי טלפון, וכשאני יוצא החוצה מהאישור תוכניות, אז אני, יש לי המון שיחות שלא נהנו, כי תמיד יש, אבל יש איזה בחור שהוא חבר משותף שלי ושל תומר, הוא חבר של תומר, אני מכיר אותו דרך תומר, שהוא מפקד צוות באחת היחידות במשטרה, ואני מקבל ממנו המון שיחות. עכשיו, כן, יצא לנו לדבר במהלך הלחימה על כל מיני אירועים שאנחנו עושים אצלי ואצלו ביחד, כל מיני שיתופי פעולה כאלה של המלחמה, אבל לא בסדר גודל הזה של השיחות, כאילו משהו חריג.
מבחינת הכמות של
השיחות. מבחינת הכמות, כן. כי בדרך כלל אתה רואה שיחה שניים, אתה אומר, בסדר, אני חוזר, יש שיחות חשובות יותר. היינו גם לפני כניסה בלילה, יש דברים חשובים יותר לחזור, אבל כמות השיחות היא מטרידה. ואז כשאני מתקשר אליו, הטלפון הראשון שאני מתקשר אליו, אז הוא אומר לי שהיה אירוע ב-13, שיש מאוד שהמגד נפצע קשה, לא ברור מה. הוא שואל אותי אם אני מכיר משהו, אני אומר לו שלא. ואז אני עושה טלפונים לחבר'ה ב-69, הוא מתקשר גם, אנשים שאנחנו מכירים מהלחימה, מנסים להבין. זה היה גם תוך כדי האירוע, אז עושים שם מונו בלגן. וממש 10 דקות, רבע שעה אחרי, מפקד יחידה מתקשר אליי, אמר לי להגיע אליו.
תפקד היחידה שלך, שאתה משמעת בה.
בשביל שהוא זה שיודיע לי. אני יודע להגיד שבמקביל הגיעו להורים שלי, אבל לא הרשו להם, הקצינים שהגיעו אליהם, לא הרשו להם להתקשר אליי כדי שההודעה לא תהיה בטלפון. ואז הוא קורא לי, הוא זה שמבשר לי. אגב, הוא לא אומר לי, תומר נהרג. הוא לא אומר את המילים האלה. הוא שותק, מעניין, זה מאוד מאוד קשה לו. ואז שאני יוצא מהמשרד שלו, אני מבין, זאת אומרת, אני יוצא, אני רך לסוע הביתה להורים, אני מתקשר לאותו חבר שהתקשר אליי, חבר של תומר, מבקש ממנו לנסוע לאלמו, כי אני מבין שעדיין לא הגיעו להשירה, הם בדרך.
השירה היא בעצם אלמנתו, כן.
ואני חשוב לי שתהיה דמות מוכרת, מלבד החברות שלה מהקיבוץ, דמות מוכרת מהצד של תומר, שתקבל אותה ישר בהודעה, זאת אומרת, שתדע להיכנס הביתה מיד אחרי. ואני מתקשר להורים שלי, נוסע הביתה. שהגיעו להורים שלי, אז שנכנסו בו בדלת, אז אתה יודע, בהתחלה הם לא מבינים. והשאלה הראשונה שאבא שלי שואל את, את הקצינים שנכנסים, זה מי מביניהם, כי הוא לא יודע. כי אין לו מושג, כי שנינו לא תקשרנו כמעט בלחימה. וזהו, ואז אני נוסע הביתה, נגיע להורים.
עכשיו, גם רגעי ההודעה של שניכם, תכף נדבר קצת על המכנים המשותפים, המצמררים, אבל רגעי ההודעה של שניכם הם אחרים לגמרי, זאת אומרת, אצלך בסוף מגיעים אנשי צבא, אבל שהם אנשי מקצוע בתחום הזה, ואומרים, הטול כביכול של ההודעה הוא כזה שצריך לשים את כל האמת בפנים על ההתחלה, שלא ליצור איזשהם ספקות. ואצלך, בגלל שזה איש צבא שהוא לא איש מקצוע בתחום הנפגעים, הוא כאילו... הוא לא יודע לבחור את המילים המדויקות. אז אדווה, האם את, יש לך משהו לומר על הדבר הזה, על זה, על התחושה הזאת שבום, כל האמת בפנים?
אני חושבת שזה נכון, שזה נותן איזושהי ודאות, לא ודאות שהייתי רוצה לשמוע, אבל כשהיא אמרה את מה שהיא אמרה, לא באמת הקשבתי פשוט בשנייה שהיא הגיעה. לא ידעתי גם שדופקים אצל אחים, אז כאילו זה היה לי נורא נורא מוזר.
זאת אומרת, לא חיכית את יודעת, כל המשפחות השכולות במלחמה אומרות, כאילו, כל
מנהים
עם החצי עין פתוחה כל הלילה, גם, אז את לא היית ב...
לא, אז לא ישענו, ואתה יודע, כאילו, בכל הזדמנות כזה, הוא קנה טלפון טיפש, אז הוא היה מסמס, אבל ידענו שזה נגמר, זה באמת היה היום של הסוף, אז כבר היינו בתחושת די... מאוד עם הרבה פחד, אבל די לראות את הסוף, אבל לא ידעתי שדופקים בדלת, פחדתי משיחת טלפון ואימא שלי, כאילו, אימא שלי אמרתי לה בתחילת המלחמה, התקשרה לה, אחרי שנצר התגייס. התקשרה אליי ואמרתי לי, פעם אחרונה שאת מתקשרת, מה עכשיו השיחות עד שנצר מסיים, אנחנו רק ב-SMS'ים. צריכה משהו, תסמסי לי, אל תחגי. כאילו, נורא פחדתי שאמא תתקשר לספר לי סיפור כזה. וככה באמת כל המלחמה, בפעם הראשונה שאני התקשרתי לה דווקא זה היה באותו יום שלישי, לספר לה שסבתא שלי נפלה ונפצעה, ואז כאילו, היום אני חושבת, התקשרתי להגיד לה שסבתא שלי נפצעה. נפלה, ואז כאילו, אתה יודע, בתחושה שלי באותו יום, זה היה בסדר, יאללה, שיהיה לנו את המחיר של היום, נצר מסיים היום, אין, כאילו, היום ממשיך כרגיל. אבל לא, מסתבר שזה לא היה המחיר.
ואצלך, הדבר הזה שבא בעצם מפקד היחידה, שהוא המפקד שלך, והוא אומר את זה כזה ב... לא עד הסוף?
קודם כל קשה לו. וזה בן אדם שאיבד לא מעט אנשים בדרך, לא רק בלחימה עכשיו, אבל זה קשה מאוד. אני חושב שהוא אמר את זה, כאילו, זה לא שהוא אומר את זה וכאילו נותן לי עוד תקווה. בעיניים שלו ראיתי, הבנתי. אז המילה לא יצאה, אני מאוד מאמין, אני מאוד מסכים, אני מאוד מאמין שצריך להגיד את זה בפנים ולא להשאיר תקווה. אגב, מלמדים פסיכולוגים שגם, נסתכל נגיד על ארבל, על הבת הקטנה של תומר, אז זה מה שהסבירו לנו, שאתה צריך להסביר לה בצורה מאוד ברורה ובלי להשאיר תקווה. זה נכון גם למבוגרים. האמירה צריכה להיות ישירה. גם כשהוא לא אמר לי את המילים, הבנתי מאוד מאוד ברור שזה מה שקרה, ושהוא לא רק נפצע קשה, הוא אולי לא יודעים. זה היה לי ברור, ואני חושב שזאת תודעה נכונה, זה צריך להיות ככה.
והרבה לבת של תומר היא בת 5, נכון?
היום היא בת 5 וקצת, כן.
אז כבר בגיל כזה לא להשאיר את, את התקווה, זה קצת זיה ומוזר לדבר על זה, תחת הפודקאסט הזה שאני קורא לו מחפש תקווה, אבל זה מלמד אותנו משהו על זה, שהתקווה צריך לחפש אותה במקומות שהם רלוונטיים, ולא במקומות שהם לא רלוונטיים. אני אגיד לכם מילה על עצמי, כן, הייתה לנו פה שיחה מקדימה לפני כן, אז אני הרבה מאוד שנים הולך במשעולי השכול באופן אישי, ואותי זה פגש בגיל 10.5, והכל היה הרבה פחות מפותח, ואני חושב אגב שגם אצלי זה שכול של טרור אזרחי, אחרי האזרח ברגע שהוא נרצח, אני חושב שגם עד היום זה לא מפותח כמו בצבא, אז לא היה תול מסודר של הודעה. הכל עבר מדבר לדבר לדבר, אני באופן אישי שמעתי את אבא שלי מבשר לאימא שלי, בצרפתית, זה שזאת שפת האם של, של שניהם, ואני מבין צרפתית בגלל זה, ודרך זה הבנתי. ואני אומר על עצמי, בחוויה שלי של אותו יום, זה גם היה מאוד, השאיר לי הרבה פינות פתוחות. זאת אומרת, אני הייתי ער לכל התהליך הנורא הזה, שבו מתישהו נאמר שצריך ללכת לזהות את הגופה שלו, וכילד אמרתי לעצמי, אוקיי, צריך לזהות, אז אולי זה לא, אולי זהו שזה מישהו אחר. והלכתי עם זה במשך כמה שעות באותו יום. אני לא יודע להגיד, ברור שזה שרט אותי כמו הרבה דברים אחרים, אבל זה אומר משהו גם על, אני מנסה כל הזמן באנשים שאני פוגש כאן לנסות לזקק לקחים ודברים שיהיו ברורים, אז בהיבט הזה יש תקווה, יש המון תקווה ואנחנו נגיע לזה בחיים, אבל במקומות שזה, האירוע הוא חד ערכי ואין, הוא לא, אי אפשר לעשות עוד פרסה מהנקודה שבה אנחנו נמצאים, צריך להסתכל על זה ולהיות מציאותיים, וזה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו אחרי שקפצנו ישר לרגע הזה שבו אתם מצטרפים למשפחה המפוקפקת הזאת של משפחת השכול, בואו נלך קצת אחורה, וקודם כל תספרו קצת על עצמכם, אדווה.
אז אני בת 37, אני נשואה, יש לי 3 ילדים, אני יועצת, אני מחנכת, אני עכשיו גרה בפתח תקווה, אבל במקור אני במסעד, שזה יישוב בגליל התחתון, די קטן, לא היו הרבה משפחות, קבוצת החברים היא ככה, היא כל החברים ביישוב, אבל כל החברים ביישוב זה 18 מאות השכבת גיל, אז זה ככה מאוד קטן ומאוד אינטימי. יש לי את נץ, אנחנו 2 אחים, נץ ואני, וההורים שלי. אז אתה יודע, בין 2-4 לא יוצאים עם חברים, אז אנחנו, אני ונצר, כי אין מה לעשות. והאמת שבדיעבד זה באמת יצר את השלטה היחסים הקרובים בינינו, דווקא זה שהיינו במקום מאוד קטן ומאוד אינטימי, ולא לא הייתה לנו ברירה, רק להסתדר וללמוד להיות חברים הכי טובים.
ואת אחות הגדולה.
אני אחות הבכורה, נכון.
וזה כאילו, אח צעיר, זה לא בכך, כאילו שסופרים אותו, שמתייחסים אליו, ש...
נכון, נכון, אבל כפרה עליו, כל פעם שאתה שאתם חברים, אדווה, אני אביא לכם משהו לשתות, אדווה, הוא כאילו היה כל כך מקסים, הוא כל כך ניסה להצטרף לקבוצה.
דרך שירותי מלצרות, את אומרת, זה נראה...
מלצרות, מוזיקה, כל, כאילו, כל דבר שהוא היה יכול לחשוב עליו באותו רגע. אמא אמרה שתעסיקה, כל דבר. וגם האמת, אתה יודע, אנחנו בין 2-4, אף אחד לא יוצא מהבית, אז יאללה, נצר רואים קטנטנות, כאילו, שלא תתבלבל, אז כאילו גם, גם כל הווייב וכל ההחלטות.
זה הסדרה הזאת עם הספרדית, נכון? תן לנו
הספרדית שלי שלמות, כאילו, בזכות זה שגרתי במסד, כן.
וזה, זאת אומרת, זה מגיע למצב שבאיזה שלב הקליק הזה קורה שבו הוא כבר לא אח קטן נודניק אל החבר?
נכון, הגענו למצב שנצר הוא בעצם מעבר לחבר, הוא כאילו המקום הזה שאתה רוצה להגיע אליו, וכשקצת קשה אז אתה רוצה, אף עזבו אותי, אני צריכה שנייה לדבר עם נצר, וכשאני מתווכחת רבה עם ההורים, משהו לא בא לי בטוב, אז הוא המפייס, והוא זה שמרגיע, וככה מנמיך את הטונים בבית, או הולך לחבק את אמא ולהרגיע אותה, וכאילו זה הגיע למצב שמלהיות האח הקטן, הוא הופך להיות ה... המבוגר האחראי שלי, והמקום הבטוח שלי, הרבה מאוד שנים, כל האמת, מהשנייה שזה השתנה, והבנתי שאני יכולה להיות, לשבת על הספה, ולהתפנק, וכל הבית עובד בשבילי, אז נצר הפך להיות המבוגר האחראי שלי, והמקום הבטוח שלי.
מדהים. זיו גרינברג, מי אתה?
טוב, אז אני בן 30, אני גר במוצא ליד ירושלים, במקור אני מכפר סבא, גם אני ותומר, אנחנו 2 אחים. וההפרש בינינו 6 שנים. עכשיו, 6 שנים זה גיל שמצד אחד, בטח בחיים כמו של תומר, שאני בן 12 וקצת תומר מתגייס, אז הוא לא הרבה בבית. אבל זה כמו איזה אח גדול שהופך להיות גם אבא וגם אמא. שוב, גם אבא שלי וגם אמא שלי בתמונה, והם מורים מדהימים, אבל יש משהו בחיבור הזה, הגיל הוא מספיק רחוק, בשביל שהוא גם יהיה כמו, כמו אבא שני שלך, אבל גם מספיק קרוב בשביל שהוא יהיה אח.
אתה זוכר את הרגעים האלה, נגיד, של הגיוס שלו? אני חושב על ילד בן 12 שאחיו הגדול מתגייס, זה וואו.
אני זוכר, ואני אגיד יותר מזה. אני הייתי בן 12-13, שוב, בהתאם להתקדמות של תומר, הייתי בטוח שתומר התחיל בגדוד 12, הייתי בטוח שגדוד 12 זה המקום הכי מטורף בצבא. הוא היה כל כך מורעל, שכאילו מבחינתי אין יחידות מיוחדות. גדוד 12 זה המקום הכי מטורף בצבא. הוא יצא עם רעל כזה בעיניים כל פעם, שלי זה ברור שכאילו אני הולך לגדוד 12, אם אתה שואל אותי לאיפה אני צריך לגדוד 12. זאת הגישה, ואני ממש זוכר את תומר כל פעם שהוא מתקדם, אז עוד יותר ננעל. כשאני התגייסתי, אז התגייסתי לא לגולני, וסירבתי בבקום, והייתי קצת בכלא, כי תומר רצה שאני אהיה בגולני, ואני זוכר את השיחות מהכלא, צריך להגיד את זה היום, אני סמגד, אבל...
כן, נגיד, צופנו ומאזיננו, הבן אדם סמגד בצהל, הוא ישב בכלא, לא כי הוא עבריין, אלא כי הוא רצה להיות בגולני.
ואני זוכר את השיחות, אז כשאני מתקשר הביתה, אז אמא שלי כאילו, אמא, כשאני מתקשר בפאניקה, תפסיק עם השטויות, לך וזה, די, ואז אני שומע את תומר מהרקע, אל תעז להתפנות, עד שאני לא אומר לך, אתה נשאר, אני מטפל, אני עוזר לך, כזה כאילו. תומר הגיע איתי לבקום, הוא ליווה אותי בגיוס, לא כי היה לו מרגש שאח שלו הקטן מתגייס, כי הוא רוצה לוודא שאני לא עולה לאוטובוס. באמת. אבל זה כזה שמגדל אותך, וזה ממשיך גם בצבא אחרי זה.
בהיבט הזה של, יש לנו פה חיים שלמים של אנשים, כן, כל אחד והסיפור שלו, אני אשמח לעבור באמת על איזה כמה נקודות בחייהם של שני האנשים המיוחדים והעיקרים האלה. האמת שיש כל כך הרבה חללים במלחמה, ומשום מה יצא לי, וכנראה שזה אולי משהו קצת יותר גדול מזה, לשמוע על שניהם ולהיחשף לשניהם. אני חושב שבמקרה של תומר זה פחות חוכמה, כי הוא היה מגד סדיר, וגדוד 13 זה הגדוד שחטף הכי הרבה ביום הראשון של המלחמה, ויש את הסרטון שלו שהוא מדבר עם החיילים רגע לפני הכניסה, ועדיין גם נצר שמחי זה שם שמהדהד מבין חללי המלחמה. תספרו קצת על האדם, בהמשך גם על החוויה שלו מרגע שמתחילה המלחמה.
אז נצר הוא ילד, קודם כל הוא ממש רגיש. הוא מהאנשים האלה שמגיעים למקום מסוים ולא מפספסים שום דבר. כאילו, הוא יכול להיכנס לאיזשהו מקום ולראות מישהו לבד, לא מכיר אותו. אבל הוא ילך וישב איתו וידבר איתו, ומי אתה ומה אתה. והוא יסתכל בעיניים, כאילו, זה מעצבן זה שאתה, כאילו, שמסתכלים לך בעיניים ולא משחררים עד שהוא לא מקבל את כל התשובות. אני הייתי חוזרת הביתה, ככה מתה מעייפות, ונצר מושיב אותי, מה שלומך, איך את מרגישה? עכשיו זה, בא לך לדפדף, הכל טוב, כאילו, אפשר, לא, תשבי, תספרי לי, ומסתכל לך בעיניים, אבל די, אני רוצה, כאילו... אז נצר היה מאלה שממש ממש מתעניינים, ובזכות זה הוא באמת הגיע למקומות, לשיחות מאוד מאוד עמוקות, עם אנשים בכל גיל, עם צעירים, עם מבוגרים, הייתה לו איזושהי חוכמת חיים, שכאילו הילד הוא בן 30, ואתה תמיד הרגש שאתה מדבר עם מישהו בן כאילו 60, הייתה לו חוכמה. והיו לו חלומות, היו לו הרבה מאוד חלומות, הוא ילד שהוא, היו לו ככה כמה עסקים, הוא חי בתל אביב כמה שנים אחרי שהוא השתחרר, והיו לו... עסקים.
עוד לפני שהוא התחיל, אז הוא מתגייס להיות שריונר, נכון?
הוא היה שריונר, נכון, הוא התגייס. קצין. הוא קצין, כמובן, חייל מצטיין, כל התעודות האלה שיש לו ולי אין, אז כזה. ואז ונצר התחתן בסוף אוגוסט, ב-31 באוגוסט, והם היו בערך דבש. נכון. אני כאילו כבר ביום אחד ארוך מה-30 בינואר, אבל כן, עברו שנים. ואז... זה היה ראש השנה, הם נסעו לירח דבש, הוא ואשתו קורל לתאילנד, ובשבעה באוקטובר הם היו בתאילנד. עכשיו, בהתחלה עוד השמיים היו סגורים, אז אני לא התעסקתי בנצר וקורל, דיברתי איתם, אמרתי להם, כאילו, תשמרו על עצמכם, תשארו שם, אל תחזרו, והייתי עסוקה בילדים שלי, בתלמידים שלי, בהרבה דברים אחרים. אבל אז נפתחו השמיים. ועלתה לי עבודה של כמה ימים, לנסות להגיד לו, נץ, אל תחזור, המלחמה תחכי אליך, תשארש עם אשתך, אתה בתאילנד, מה אתה קשור, כאילו...
אבל למה אל תחזור? מחשש שיקרה לו משהו, או בכלל, כחשש שיקרה לו משהו צבאי, או... אתם מערך דבש, אז תמצאו את זה.
לא, כי הוא מעצבן. הוא היה בצוק איתן, הוא היה עושה כל כך הרבה מילואים, הוא כאילו אין דבר כזה שצריך משהו, והוא לא הראשון שמתנדב. אין דבר כזה שכאילו, שחסר חייל, או שצריך עוד, או שהוא להחליף מישהו, אין, לא קורה, נצר כאילו, הראשון. ודי, כאילו, אין זמן לדאגות, וזה היה גם, כאילו, אני הייתי בבעלה. 7 באוקטובר זה היה מבהיל, לא רציתי אותו פה, לא רציתי אותם פה. והיה לי נוח שאין לי מישהו לדאוג לו, כאילו שאני עסוקה בבית ספר ובילדים ובחיים, ואין לי מישהו לדאוג לו חוץ מהחטופים, הייתי מאוד על החטופים, ומאוד שמחה שנעצר, אבל זה היה לי כמה ימים.
זאת אומרת שלא יפתח לך עוד חלון, גם ככה יש מלא רעש,
עוד מראש, מישהו, עוד... נכון, והמישהו הכי חשוב, כן. וגם מהיכרות איתו, זה הילד הכי קופץ ראשון, וזה לא התאים לי, לי, לחיים שלי. וזהו, ואז בסוף לא משנה, זה לא עזר לי, הוא אחרי כמה ימים כבר שלח הודעה שהוא חוזר, הוא מביא את גודל השעה. כן, קשה לו, לא יכול לעמוד מהצד, כולם נרתמים, עכשיו מי זה כולם? מי שעושה מילואים, נכון, אבל מה עם כל השאר שלו? כאילו, מי זה כולם? אתה שם, מה אתה ממציא דברים? אבל הוא הרגיש שכולם נרתמים, והמדינה צריכה אותו, ואנשים צריכים אותו. ואין לי ילדים, הוא חמר אותה, אין לי ילדים. את יודעת, יש פה הורים לילדים שמתגייסים, איך אני יכול
לעבור? מה, ככה הוא אומר לך בטלפונים?
ממש.
מתאילנד?
מתאילנד. מצאו טיסה, חזרו, אמר שלום לכלבה שלו, לקח את כל הבגדים שקניתי לו, גופיות ותחתונים, כי הוא משתמש וזורק, לא היה אפשר לחבס את זה אחרי שהוא בטנק. וזהו, ונסע לנירם לשטח כינוס. נצא לחם שם 3.5 חודשים, כמעט 4 חודשים, עד ש... עד התקרית. עד האירוע.
את יכולה להגיד לנו משהו על התקרית עצמה שבה הוא נהרג?
אז אני אגיד שקודם כל, נצר היה מ"פ בתפקיד הזה, אבל הוא לא היה מ"פ בגדול, הוא עשה מ"פ, הוא עשה הרבה מאוד תפקידים, הוא היה קמב"ץ, הוא היה מג"ד בטנק, הוא עשה הרבה מאוד תפקידים, וכאילו כשהוא היה ילד שהוא היה בסדיר ורצו שהוא יצא למ"פ, הוא לא הסכים, הוא אמר לו, אני רוצה את התמונה הכוללת, אני רוצה לשמור על כולם ולא רק על הפלוגה.
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
כי בתור קמב"ץ, או בתור כאילו שאתה עושה תפקידים יותר רוחביים, אז אתה רואה את הכל. ואז אתה יודע שאתה שולח חיילים, אבל נצר הייתה לו יכולת, נכון, המשימה תעבוד בסוף, אבל קודם כל איך אני רואה את החבר'ה, כאילו איך אני רואה את החיילים, הוא גם היה עובר בלילות, גם בעזה, לראות איך אתה מרגיש, איך עבר לך היום, איך אני יכול לעזור לך, שבכלל שלום, איך הוא יכול לעזור לי, הוא איתי פה בעזה, מה הוא יכול לעזור לי, אבל כל כך היה לו חשוב לראות איך הוא יכול לעזור. ואז המפה נפצע, ועשה לך המפה נפצע. ונצר יצא לניחום אבלים של שני חברים שנפלו שבועיים לפניו, של יאיר כץ וזכריה אבר. זה היה בשישי, הוא יצא לניחום אבלים מעזה, ובשבת חזר, ואמר למג"ד שלו, אני לוקח, כאילו אני לוקח את הפלוגה. הם צריכים אותי, אני לוקח אותם. ואז הם לחמו באמת, נשארו, זה 10 ימים לפני הסוף, לפני המקרה. נצר, נצר היה בטנק, עלו מולו בקשר, ואז אמרו לו, הבחור שעלה, ג'וש, אמר לו, הותקלנו מכיוון כך וכך, ונצר אמר לו, שנייה, יש פצועים, משהו קרה. לא, 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 אין פצועים, סבבה, נוסעים. וכנראה שזה היה מערב, טיל נונטט נורה על הטנק של נצר. נצר היחיד שנפגע בטנק, עכשיו אני לא יודעת, כאילו טנק זה 4-5 חבר'ה לפעמים, היחיד שנפגע, לא היה להם שום פגיעה לאף אחד, לא שמיעה, לא רסיסים, כלום. אפילו לא הבינו שהוא נפגע, מרוב שהיה כאילו מסודר במרכאות. אבל כשהוא לא ענה, אז הם הבינו שהוא נפגע. פינו אותו במסוק, ובסורוקה קבעו את מותו. ונצר היה חתום על כרטיס אדי, אז קצת מלחם לדעת שהוא גם זכה לתרום איברים, ולהמשיך לתת גם אחרי שהוא נפל. וזהו, ואז הודיעו לנו.
זה, אני אגיד רגע על החוויה פה של שני מרואיינים, בטח עם כאלה סיפורים, זה כאילו קצת קשה לעשות את הפינג פונג הזה ביניכם, אבל אנחנו נעבור אליך, זיו, תספר לנו על תומר.
אז אם רוצים להבין את תומר כמו שצריך, צריך לחזור לשנת 2010. תומר אז מ"מ בגדוד 12, בגולני, ובשבוע הוא חווה שני אירועים מאוד משמעותיים, שאני ממש זוכר בתור אח קטן, בתור ילד, את השינוי של תומר. אני ממש זוכר 180 מעלות תומר אחד ותומר שני אחריהם. אחד החברים שלו מהבית, בצבא, עובר תאונת דרכים, נדרס ונהרג, קוראים לו דן שניידמן, היה לוחם בחטיבה 7, במהלך אימון גדודי, לא אירוע מבצעי. תומר יוצא הביתה ללוויה, פעם ראשונה שהוא מאבד מישהו, חוזר חזרה, וכמה ימים אחר כך הוא חווה התקלות נוספת, ההתקלות של אלירז פרץ, תומר היה ממם שם. אז בהתקלות נהרג גם אלירז, שהיה סמגד של תומר, תומר הריץ אותו, וגם בחור שקוראים לו אילן. אילן היה הקשר של תומר, מראשון לציון. הקשר זה הדמות שהיא פחות או יותר הכי קרובה לממם, מטבע הדברים והתפקיד. וזה ממש שבוע שלוקח את תומר 180 מעלות. השבוע הזה הוא שבוע שבו כאילו תומר משתנה, התפיסה משתנה, ומאותו רגע תומר מאמין באיום, מאמין בלחימה, חי את זה. הבן אדם מטורף על הדבר הזה. כאילו לתומר בחיים שום דבר לא מעניין חוץ מצבא, זה מה שהוא חושב, שאתה מטייל עם תומר במדבר יהודה, הוא מסתכל על כיפות, על ערים, והוא מדמיין איך הוא כובש אותם, ממש, הוא מתרחש את זה בראש, דמות כזאת של פעם.
ואתה אומר אבל שזה לא היה איתו מאז ומתמיד, אלא זה בעקבות שתי התקריות האלה, בעקבות שני האירועים?
אני כאילו חושב שנעילות כזאת לא קיימת, אני לא מכיר בצבא נעילות כזאת. אני חושב שזה התפוצץ אחרי האירוע הזה. ממש, כאילו, זה היה ניכר, כל מי שהכיר אותו מדבר את השפה הזאת, ולאורך כל התפקידים בצבא, תומר תמיד היה, זה היה בדיחה בצבא, שכאילו תומר תמיד מגיע למקום, ואיכשהו יש בלגן. כאילו, מה שמסתבך, או באיזה אירוע, יכול להיות שקט בצפון, ופתאום יש התקלות עם חוליות של דאש, ותומר מפה עורף גולני שם. כל הזמן משהו קורה שם, כאילו, משהו קורה שתומר מגיע.
האמת שכשרואים את הסרטון שלו הזה, כשהוא אומר לך, כשהוא מתדריך את החיילים לפני הכניסה, מכניס בהם רוח לחימה בעצם, זה לא תדריך מבצעי, רואים את השובבות סלש ברדקיסטיות שלו כבר, צפיתי לא יודע כמה עם הסרטון הזה, כי עוד לפני שידעתי שאני אכראיין אותך, רואים שהוא מרדקיס.
לא, זה הבדיחה, הוא מחפש את האקשן, גם האקשן מחפש אותו, אבל זה כאילו הפוך, זה קורה בשתי הכיוונים. בשביעי באוקטובר, תומר נמצא בתעסוקה מבצעית בנחל עוז, זו תקופה שיש בה המון הפגנות לפני, והוא כמעט לא בבית, גם בשבתות שהוא יוצא, הרי עושים סייב סמגד ומגד, כל פעם סוגר מישהו, וגם בשבתות שכאילו המגד אמור לצאת, הוא כמעט לא יוצא הביתה, כי רוצים מספר אחד בגזרה וכאלה. שבת הראשונה שהוא יוצא כאילו לשבת מלאה, זה השבת של 7 באוקטובר, הוא לא רגוע. תומר היה מאוד חובר לנוער של הקיבוץ. היה מלווה אותם בהכנה לצבא וכאלה,
וזהו, אז נעשה רגע סדר, נגיד שהוא בעצם אחרי שהוא מתחתן עם השירה, הוא הולך לגור בקיבוץ אלמוג, שזה אגב מיקום בשום מקום, זה על כמעט ים המלח. למה בכלל הוא בוחר לגור שם?
השירה היא במקור מנווה דניאל, היא עשתה שנת שירות בעין פשחה, זה די ליד, ותוך כדי התחברה למקום, תומר בגדול אף פעם לא בבית, זה לא כל כך מעניין איפה הוא גר. כאילו, בדיעבד אנחנו יודעים שהוא היה מאוד חובר לקהילה באלמוג, אבל זה לא מתוך איזה רצון ליישב את מדבר יהודה או משהו כזה, זה איפה שהשירה רוצה, גם ככה אני אף פעם לא נמצא, כזה.
אוקיי, אז אתה אומר שהוא שבת הזאת בבית, והוא מחובר לנוער של הקיבוץ?
הוא מחובר לנוער, והנוער מבין שהוא כל הזמן בטלפון, משהו חריג כאילו, משהו לא שקט לו, אבל הוא לא יודע כלום. ואם היית שואל את תומר בעיניי, מה הדבר שהכי כואב לו, ותכף ניגע באותו יום שבת, זה שלא אמרו לו. לא אמרו לו בלילה שחזרו, לא החזירו אותו. עכשיו, צריך להבין שנייה, תומר, גם אם לא היה קורה כלום, וסתם היו קפיצים אותו, תומר היה שמח. כאילו, הוא היה רואה בזה הזדמנות לעשות תרגיל, כאילו, זה מה שהוא רוצה. זה הכיף שהיה יכול להיות לו, לא משנה מה היה עושה ביום שבת, זה לא היה יותר כיף מלחזור ולהקפיץ את כל הגדוד בשבת על הבוקר, כי יש כוננות. וזה בן אדם שמאמין באיום, כאילו, חי אותו על סף יש לו מעט הקלטות של זה, יש מפה בשיריון שמתראיין באחד בפודקאסטים של אחד ביום, והוא אומר, כולם לגיגו, צחקו, שתומר מדמק הזה תרחיש, וכאילו, הוא מדבר ומאמין בזה, כמו איזה הזוי. ולא אמרו לו, והוא לא ידע. וכשהוא מגיע מהגזרה, כשהוא מגיע מהבית לגזרה, אז הוא תוך כדי מותקל בדרך, והוא מבין שתי מצבים, שתי דברים גדולים, הוא מבין שבכפר הזה יש טבח, והוא מבין שבנחל עוז הלוחמים נחרים עד הכדור האחרון, זה מה שהוא מבין. הוא לא יודע יותר מזה. והוא מחליט ללכת לכפר עזה, וכל כוח שמגיע אליו, חובר אליו, בשביל להילחם ולהציל אזרחים, והוא סומך על הפקודים שלו במוצב ובמוצבים השונים, שילחמו עד טיפת הדם האחרונה, כי הם לוחמים ובאמת ילחמו עד טיפת הדם האחרונה. באותו יום...
בוא, אני שנייה פה אכניס איזה מידע ש... שוב, בצד שלי, בשכול שלי, הרבה שלי קוראים לזה דרישת שלום לאורך החיים, אצלנו זה הרבה שנים, כל הזמן החיים תוקפים אותך עם עוד מידעים, עם עוד אנשים שיודעים, שזוכרים, זה ניתן לך משהו ממני בעקיפין. יצא לי בשנה האחרונה להיות מעורב בפרויקט מורשת של גדוד 890 של הצנחנים, שזה בעצם הגדוד היחיד בצהל שהיה כגדוד אורגני שלם, יכול להיות מוקפץ לעוטף בשבעה באוקטובר, הם היו, חיכו לצאת לתרגת באותו מוצאי שבת, והם היו בנבי מוסה. הקפיצו אותם ממסוקים, זה סיפור ידוע, ואחד המסוקים גם, הם רק ירדו ממנו והוא חטף נונטט, ועלה באש. ואז עשיתי הרבה מאוד פגישות לטובת מורשת הקרב עם לוחמי וקציני הגדוד הזה, ורבים מהם מספרים על הקול של תומר בקשר, והבחירה הזאת שלו, שאתה אומר ללכת לכפר עזה ולא לנחל עוז, זאת הייתה בחירה מודעת שאומר, אני הולך לאזרחים ולא לחיילים. נכון, אתה מכיר את זה שזה המצב. כן. והם ממש מספרים בזה אחר זה, אני אומר לך, ממפאים בגדוד 890 וסמך ממפאים, על הקול שלו בקשר, זה כאילו ממש תפס אותם, זה אחד הזיכרונות החזקים שלהם מהיום הזה, הקול של תומר בקשר שאומר, אני הולך לאזרחים, אבל אתם תלכו לעזור ללוחמים שלי. והם מספרים על הכניסה שלהם לנחל עוז, כן, על בסיס נחל עוז, לא צריך לספר, כן, יש כל כך הרבה מה שקרה שם בכלל, וגם ללוחמי גדוד 13, אבל הוא בעצם מקבל בחירה, עושה בחירה מאוד רציונלית, אני הולך לאזרחים, אני מבין את התפקיד שלי כאיש צבא, זה גם מדבר, מלמד על הסולם הערכי ועל הבנה שלו, כן, אני הולך לעזור לאזרחים, אבל דואג במקביל לזה שיהיה כוח צבאי אחר, שהולך לעזור ללוחמים שלו, שנמצאים במצב מאוד קשה.
וגדוד 13 באותו יום איבד, כל הנאומים והמספרים ששומעים, מדברים על 41 הרוגים, גדוד 13 מאבד ביום שבת 42 הרוגים, אחד הלוחמים שנפצע, נפטר אחרי שתומר נהרג, בגלל זה הנאומים זה 41, אבל מספר הוא 42, המון המון פצועים, זה אירוע מאוד לא פשוט לגדוד, זה יותר ממה שהגדוד מאבד ביום כיפור ובששת הימים ביחד, וואו. ביום אחד. עכשיו אתה אומר איך אתה לוקח דבר כזה, ואתה יוצא לתמרן איתו, נכנס לעזה עוד שבוע, שבועיים, לא יודע, מתי שהצבא הגדול יחליט. ואני חושב שזה האתגר המנהיגות הכי גדול, שאני לא יודע אם יש... אני לא יודע להגיד עוד הרבה שמות של מגדים שהתמודדו עם אתגרי מנהיגות כאלה, כי זה לא עוזר, כי אם חייל עכשיו אומר לך שהוא לא רוצה, מה אתה עושה? תשפוט, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות לו כלום. אין פה האנשה, אין פה... צריך לדבר עם האנשים, דוגמה אישית ורוח,
וגם אני אחדד את זה ואגיד שמה שקרה ביום כיפור בששת הימים היו המון זירות שבהם היו לוחמים שנתקלו וכאלה שראו דם ואש וכאלה שלא פה זה בבת אחת כל הגדוד בטח למעט מעטים ביותר שהיו בבית מסיבות אישיות כל הגדוד חווה את הטבח במו עיניו על בשרו ואנשים כאלה אתה צריך כאילו מי שעכשיו ראה את החברים שלו נטבחים אתה צריך לגרום לו לצאת לשנות כיוון התנועה הנפשי להיות במקום מתגונן, להפוך להיות עכשיו לוחם בקרב, זה מטורף.
ועוד משהו יפה בסיפור של תומר, זה שתומר מדבר על השביעי באוקטובר, או שהוא מדבר עם המשפחות של החללים, אם מישהו הספיק, אז הוא לוקח אחריות. זאת אומרת, הוא אומר, אני שלחתי אותם, אני שלחתי את הכוחות ליישובים, בכוונה כדי שיצילו אזרחים, ולא... למוצבים, וידעתי שהם נלחמים בטיפת הדם האחרונה, אבל היישובים חשובים יותר, וזו אמירה שהיא לא פשוטה להגיד, בטח למשפחות שכולות שנפלו, שהבנים שלהם נפלו בקרב על המוצב.
זהו, אז אני שנייה אחת עוצר אותך, ואנחנו נשמיע רגע את המילים האלה של תומר, את התדריך שלו ללוחמים רגע לפני שהם נכנסים לאחת הכניסות שלהם לעזה.
חבר'ה, גדוד 13 גיבורים. אבל זאת רק ההתחלה. זאת רק ההתחלה. יש לנו עוד לילות של הגנה, ויש לנו עוד מבצע לתמרן. אני רק אסיים במה שהתחלתי. תראו מה זה. הנבואה שהגשימה את עצמה. דור יום הכיפורים. אחד לאחד. עוד 10 שנים יהיה מגד גיבור לגדוד 13, עם לוחמים גיבורים. חלקכם כבר תהיו הורים. חלקכם כבר לא יודע איפה תהיו. הוא יקפיץ את הגדוד ביום כיפור, ויספר עליכם, ויראה תמונות של ההרוגים שלנו. כנראה שאתם לא כאלה מפונקים, וכנראה שאתם לא פחות גיבורים, וכנראה שאתם לא דור האייפון. אז כל הכבוד לכולם, גאה אחד אחד במי שעומד פה, אבל זאת רק ההתחלה.
וחשוב לי רגע להגיד שהאמירה הזאת שלה, זה לא רק ההחלטה, זה לעמוד מול המשפחות ולהגיד להם שזאת החלטה שלו ושהוא לוקח עליה אחריות.
זה אתה אומר על המשפחות השקולות של אלה שנהרגו ב-7 באוקטובר.
כן, והיו משפחות שזה לא היה קל להם לשמוע את זה, אבל א', האמירה הזאת של לקחת אחריות ולהגיד, זה מה שאמרתי, אני עומד מאחורי זה. בכתבה האחרונה בעובדה, אז אחד הקטינים שם אומר שתומר חי ב-12 דצמבר, בהתקלות האחרונה, הוא נלחם כמו בשביעי, שכאילו לאורך כל המלחמה תומר נלחם, והרמון מדברים על זה, שתומר הסתובב עוד בימים של ההגנה, ואז בקרבות בעזה, כאילו בשביעי, בטירוף כזה שהוא לא נורמלי, ואני אומר יותר מזה, ושם נפל לי, אולי שמעתי את זה הסימון, מ-2010 תומר הסתובב עם הטירוף, אפרופו השינוי שדיברתי עליו לפני. מ-2010 שהבן אדם השתנה, הוא מסתובב עם הדבר הזה בראש, ואתה רואה את זה באימונים, אתה רואה את זה בפעילות המבצעית, אתה רואה את זה בהכל.
שזה מה, אבל איך אתה, אתה יודע, אני אגיד מילה כאילו אולי בוטה, זה איזה סריטה כזאת, בטח כשמדובר במגד בסוף, אני אגיד מהשבעה באוקטובר, בסוף המגד שהגדוד שלו חטף הכי הרבה, זה בטח רגשות אשם מטורפים על זה שהוא היה בבית, וכאילו שהוא לא היה שם עם הלוחמים כמו שאתה מתאר אותו, אז זה כאילו איזה משהו לא, שנכנס בו?
שתומר נכנס לגדוד, הוא מלסח מסמך שקוראים לו 10 הדיברות, זה מסמך שכל לוחם בגדוד 13 מכיר, זה התורה של גדוד 13. והוא מתחיל אותו, הוא מדבר שם על כל מיני דברים חשובים בעיניו, אבל הוא מתחיל אותו בתרחיש, והתרחיש שהוא מתאר שם, הוא אומר ככה נתחיל, זה כאילו כמעט כמו נבואה, כי הוא אומר, זה יתחיל, יש שם תרחיש שהוא מספר, אבל אני עובר עליו בקצרה, יום שישי, סבב סמגד, בהפתעה, חצי מהלוחמים לא נמצאים.
סבב סמגד, רק נגיד, זה שכאילו כשהמגד לא נמצא בגזרה.
הוא כאילו חוזה את השביעי לאוקטובר, 3 חודשים לפני, בכניסה לתפקיד. וזה תרחיש שהוא כאילו אומר, תדמיינו את זה. ועכשיו, אחרי שהוא נותן את התרחיש, בואו נתחיל לדבר על הערכים. ולכן אני לא חושב שיש לו רגשות אשם. אני חושב שהוא מבין שזה ככה יהיה. למה? כי ככה. כי זה ככה יהיה, זה יתחיל ממקום מאוד מאוד נמוך. אני חושב שזה גם מה שנותן לו את הכוח מהמקום הזה להמשיך הלאה. איך אתה עוד פעם אמרנו, איך אתה לוקח אנשים ומתמרן איתם עכשיו? כי הוא ידע שזה יתחיל ככה, הוא באמת ידע.
והוא מצליח לרתום אותם, נכון? כי אחרי זה גדוד 13, תומר לא מוותר לגדוד, והצבא לא מוותר לתומר, והם נכנסים והם נלחמים.
פוך, תומר אומר שהיה לו יותר קל. באמת, הוא אומר, היה לי יותר קל, כי הם נחמו אותי, כי הם רצו להיכנס, כי אז יש את אלה שלא, בסדר. אבל השורות התמלו, הגיעו מילואימניקים ומפקדים שהשתחררו, ותומר בטירוף. כאילו, אני, אגב, הפעם האחרונה שאני ראיתי את תומר פיזית, זה בשביל אוקטובר, בצומת סעד. מאז לא נפגשנו, כי היינו בסבבים שונים, אני נלחמתי במקומות שונים, וביציאות לא היינו חופפים.
ובצומת צעד אתה פוגש אותו במקרה, זה אזור שגם הייתה לו התקלות בו, נכון?
כן, אני סיימתי התקלות בחץ שחור, ושסיימתי שם, אז נסעתי לתומר, לראות מה קורה ואם הוא צריך עזרה, הגעתי עם כוח קטן מהיחידה, ושם הבנתי שהוא מסודר, ויש לו הרבה כוחות, ואנחנו במקביל קיבלנו משימה והמשכנו לאזור של הנובה, אבל זאת הפעם האחרונה שאני רואה אותו. וההורים שלי ספרים שכשהוא הגיע, הוא יצא פעם אחת בהפוגה, וכשהוא הגיע הביתה, אז כשהוא הגיע הביתה אליהם, אז אבא שלי כאילו אומר שהוא לא ידע איך לגשת, ו-41 הרוגים, והוא אומר שתומר היה בעננים, לפני סג'איה. הוא כאילו היה בסיס של החיים שלו, הוא היה מאושר, כמובן לא מאושר בגלל ההרוגים, אבל הוא הרגיש שהוא עושה את מטרת חייו. כזה. וזה מאוד מאוד מתחבר לי. כאילו אני... זה הבן אדם, לגמרי.
זה נשמע כמו איזה דמות לא מהעולם הזה. זה באמת...
זה מצחיק, אתה אומר לא מהעולם הזה, אבל זה רק בעולם הצבא. כאילו, הבדיחה תמיד בבית הייתה, אם יש פנצ'ר באוטו, תורם מתקשר להשירה, הוא לא מחליף. אם צריך למשהו, היה לנו תחביבים של ג'יפים וטרקטורונים וכאלה, אז הבדיחה זה שתומר נוסע, מטייל, שובר אותם, ואני מתקן אותם אחרי זה. כאילו, כלום, שום דבר. מה שלא צבא, לא יודע.
אז זה סיפור שבעצם כתב את עצמו, זה היה בדיעבד, ברור שזה מה שיקרה לו, שככה הוא יסיים את חייו, אתה חושב?
אני לא יודע אם בדיעבד, אבל אני יודע ש... אני יודע שהוא לא יצטער לרגע, כאילו אני בטוח שאם היה צריך לקבל החלטה במבט לאחור, הוא היה עושה בדיוק אותו דבר. כי הוא באמת האמין מאוד מאוד במה שהוא עשה. אני זוכר שגם, כשאני הסתכלתי על דברים, תומר מפה, והוא לא לוקח אפטרים. מבחינת רבה, כאילו, אתה מפקד, אתה עוד שנייה עם ילדה, אחרי זה אתה מפקד, סגן מפקד בסיירת, או בשטח 100, וכאילו, די, תשחרר, יש לך ילדה קטנה, לך תראה, לא. מבחינתו, תחרות כושר וירי של צהל, היא חשובה, יש לתומר נאום, שהוא מקליט, שהוא לא מקליט, הקליטו אותו, אבל של החיילים, שהוא מדבר איתם על, על כמה חשוב שהם ינצחו, כאילו, אתה בטוח שהם עומדים להיכנס ללבנון, ולא, זה כולה תחרות. והוא מבחינתו כאילו בטירוף, ושסוגרים שבת כדי להתאמן, הוא סוגר איתם. למרות שיש ילדה בבית. זה לא מעניין. זה כן מעניין, אבל זה לא מעניין אותו. עכשיו הוא צריך לנצח. והנעילות הזאת היא לא כדי שיגידו שהוא מנצח, כדי לסחוף עוד קולות. זה כי הוא מאמין מאוד שמחר בבוקר יכול להתחיל, שוב פעם, 2010. זה בדיוק זה.
הדמות של נצר, גם כמו שאת מתארת אותה פה, זה בעצם לא של איש צבא כמו תומר, כן? שכאילו זה משימת חייו, זה דמות יותר רכה, שעסוקה בעולמות של, כמו שאמרת, הקשבה ורגש, ולראות את האדם. מה מניע אותו להגיע למקומות האלה, שהוא קצין שריון, והולך להיות מ"פ, למרות שהוא לא באמת עבר קורס מ"פים, עד הסוף הידוע, לא יודע אם מראש, אבל במידה מסוימת.
אנשים, כאילו, זיו דיבר פה על לקיחת אחריות של תומר, ואני חושבת ומשמעות, אני גם לוקחת את זה במקום של משמעות, נראה לי שזה ערכים, דברים משותפים. נצר ידע להגיד שהוא חוזר בטלפון, אמר לי, מדינת ישראל זה כותרת. אני לא חוזר בשביל מדינה, אני חוזר בשביל האנשים. יש פה אנשים שצריכים אותי, יש פה את החבר'ה שלי, קודם כל, החבר'ה מהפלוגה. יש אתכם, יש ילדים, יש בני נוער, אני חוזר, האנשים. וכל החיים, אתה יודע, זה קודם כל אחרים, וזה איך אני יכול לעזור לאחרים. ונצר החליט שהוא חוזר של האנשים, וכשאמרתי שהוא יצא לנחם, הוא חזר ככה, חזר לגדוד. ובטלפון, פשוט אמר, את לא מבינה איזה משמעותיים אנחנו, את לא מבינה כמה המלחמה הזו, זו מלחמה היסטורית, אנחנו עושים פה היסטוריה, צריכים אותנו, אנחנו חייבים להיות במקום הזה, אני מרגיש שזה באמת הדבר הכי חשוב והכי מדויק שאני יכולה לעשות כרגע. הוא דיבר על הרבה משמעות במלחמה, הרבה משמעות שלו עם האנשים, והמחויבות לאנשים, בסוף בסוף זה שאתה אוהב את האחרים, ועסוק בנתינה כל החיים, וככה גדלת, אז גם ברגע האמת, הוא לא הצליח לעמוד מהצד. אז נראה לי שאלה הדברים שאני חושבת שהם די משותפים, די קווים
כן,
משותפים.
אני ממש מסכים, אני חושב שגם אם הדמויות הן שונות בקצה, הבפנים שמניע הוא נורא דומה. כאילו, זה לא סתם. יש איזה משהו בפנים שגורם לבן אדם לקום וללכת להיות חלק ממשהו, ואני חושב שבאמת המלחמה ראו כמה גדולה ומשמעותית. אגב, החיבור הזה למילואימניקים, נגיד אצל תומר, הוא היה מאוד מיוחד, כי תומר מאוד 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 העריך את המילואימניקים. עכשיו, הבדיחה הייתה על המילואימניקים עד אז שכאילו, מי יסמוך עליהם, שמנים קרס כאלה, אני חושב שהמלחמה עשתה בדיוק הפוך, הוכיחה כמה מילואימניקים גיבורים, וכן יגיעו, לא יגיעו, אחוזי גיוס מטורפים, אני זוכר אצלנו ביחידה, ואתה רואה אנשים שלא באים רק בשביל להגיע לעשות וי. אנשים מגיעים, נלחמים, לוקחים פיקוד, כאילו הם בסדיר או בקבע.
ונותנים את עצמם.
ונותנים את הנשמה.
לי יצא לי לראות גם מהלך המלחמה מילואימניקים, שלא רק באים אלא גם כמה שיותר מגדילים ראש, ומכילה ממך בתור הצבא הסדיר, היו מלא חורים, זה היה מסננת עם הרבה חורים.
לא, זה מטורף.
והמילואימניקים, אני ראיתי פרויקטים שמילואימניקים יוזמים, מגדילים ראש, נשארים, עושים. כאילו זה באמת, זה הכוח של עם ישראל, משהו לא יומן.
כמו שהיא אומרת, לקחת פלוגה, לפקד עליה, כי צריך אותך, זה לא, זה כאילו נשמע לנו ברור, לי אולי זה נשמע ברור כי אני בקבע, אבל זה לא מובן מאליו בתור מילואימניק שיש לך חיים, זה לא. זה לא רק אני לוקח וי, יש הרבה מאוד אחרי זה שאתה צריך לעמוד בו אם החלטת לעשות את זה. זאת לא אמירה שהיא מובנת מאליו.
אז הדבר, מאיפה זה בא אצל נצר? זה בא בקטע של, מה, בגלל שאתם קיבוצניקים, מאיפה?
זה יישוב קהילתי, אבל זה בדיוק זה, זה הדבר הזה של לזהות איזשהו וקום, אחד החברים שלו סיפר, ממש, לזהות איזשהו וקום ולא להיכנס אליו, להיכנס אליו ולראות איך אני עושה את השינוי. אני כאילו אומרת שבתור ילד, זה היה מהמצבנים האלה שרואים כאילו במבה על הרצפה, אז תגיד במבה, אז אני נגיד, אני לא, גם אני הייתי בסדר, אבל אנשים ממשיכים ללכת. עכשיו, איזה ילד אתה, כאילו, איך אני נראית כשאתה מתכופף להרים את הבמבה וזורק בפח? למה אתה מוציא אותי ככה? אבל נצר לא מפספס, כאילו, הוא רואה, והוא גם לא, הוא גם חייב לתקן. כאילו, אצלו זה, אצלו היה את המשפט, נגיד, אני רואה את הבן שלי היום. אני אומרת לו, איתן, תרים, למה אני? ונצר, זה היה הפוך, זה היה כאילו, טוב, מה עוד אני יכול לעשות? כאילו, אצלו זה למה שמישהו אחר יעשה את מה שאני יכול לעשות, ומה עוד אני יכול לעשות. אז אני לא יודעת, מילואים סדיר, אני כאילו לא במקומות האלה,
אני חושבת שזה... לא, זהו, ולכן אני אומר, בלי קשר מילואים סדיר, אני מנסה לזקק פה משהו בקשר לישראליות. נצר סמכי, גם אם היה נולד בהולנד, הוא היה איש כל כך אכפתי, כנראה שכן, ובכל זאת יש משהו אחר בישראליות, ביהדות, במקום הספציפי ובזמן שאנחנו נמצאים בו, שזה לא רק איש טוב, שבכל מקום היה מרים במבה מהרצפה.
לא, זה הרבה מעבר, זה לראות את האחר לפני שאתה... לפני שאתה רואה את עצמך, זה להבין שאנחנו שונים, ואיך אני מצליח לאחד אותנו ממש, כאילו לאחד, לגשר על הפערים, לראות את מי שמולי, אז הוא לא היה דתי, והוא לא היה שומר שבת, אבל מצליח להסתכל בעיניים, ושנייה לראות, להכיר, הוא בא ממקום של להכיר, וממקום של לאהוב. וכשאתה אוהב מישהו, אז אתה עשה הכל בשבילו. ונצר אהב אנשים באשר הם, הוא לא הכיר אותם, גם את מי שהיו רק שמות, הוא אהב אנשים, הוא ידע שהוא ידע גם שהוא יכול, הוא גם שמח על עצמו, הוא ידע שהוא יכול לעזור, הוא ידע שהוא יודע, הוא ידע שהוא מבריק, הוא ידע שהוא באמת בן אדם כאילו מטורף ביכולות שלו, אז הוא תמיד ידע שבסדר, צריך, אני אעשה ואני אצליח, והכל טוב, ואני אעזור. הוא גם ידע שזה החוזקות שלו. אז הוא נכנס למקומות האלה שאף אחד לא יזלי להיכנס, ולא ויתר, ועשה מלחמות בשביל החיילים שלו, בשביל שיקבלו את מה שהם צריכים, והצליח. הוא לא התעלם, הוא נכנס, הוא נגע בדבר הזה שמקולקל, ונורא רצה לתקן, וזה היה הקושי שלו, דרך אגב, בגלל זה הוא גם משתחרר, כאילו, גם בסדיר וגם אחר כך כמילואים, כולם מרים טלפון, הוא מתעצבן, מתעצבן, כל העולם, למה הדברים לא עובדים, אבל זה כל כך פשוט לסדר אותם. וכשהוא היה רואה איזה משהו מקולקל, אז הוא היה חייב לנסות ולנסות, וגם להצליח לסדר.
זה חלק מהזה, צהל שלנו האהוב, הוא גוף מסורבל הרבה פעמים, כנראה שאי אפשר אחרת.
אבל הוא גם תמיד ידע להגיד, נכון, הוא תמיד אומר, קורא לי דובה, הוא תמיד ידע להגיד, נכון, דובה, יש הרבה 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 דברים, הרבה עבלות במלחמה הזאת, אבל זה לא הזמן. עכשיו זה הזמן לעשות, אחר כך נחשוב איך מתקנים. אז כל התקופה הזאת שהוא לחם, הוא ידע להגיד, עכשיו אני פה, עכשיו אני בתוך זה, עכשיו אני במה שיש, משתמש במה שיש, אחר כך נראה איך מתקנים.
עכשיו, איש הצבא פה מסמן לי קצת על הזמנים. יש נקודה אחת שאי אפשר להתעלם ממנה, וזה גם ההגעה שלכם לפה, היא נעשתה בתיווכו ובשידוכו של אליסף פרץ, שהוא אח שקול פעמיים, ודמותו של אלירז אגב עולה פה בהרבה מאוד פרקים, כי הרבה מהאנשים... איכשהו הכירו אותו ונתקלו בו בחייו. ואליסף שידך ביניכם לבני במסגרת העמותה שנקראת האחים שלנו, שהיא בעצם מאגדת את האחים השקולים. אין לנו מספר מדויק, אבל אלפי אחים שקולים נוספו למשפחה המפוקפקת הזאת במהלך המלחמה הנוכחית. ואתם שניכם בסיפור עוד יותר, לא יודע שנקרא לו כזה שלוקח לקצה, ששניכם שחלתם את האח היחיד שהיה לכם. אני אפילו לא, למרות שאני גר חלק מהמשפחה, אפילו לא יודע איך להתחיל לגשת לדבר הזה. הדבר מה את, כאילו, את האח היחיד שהיה לך איננו, איך את מתקשרת עכשיו עם האח הזה?
תקופה ארוכה כעסתי עליו. והייתי נורא במקום של למה אתה משאיר אותי לבד? למה אתה משאיר אותי לבד? אתה יודע, לא עכשיו, עכשיו כאילו אני עושה בשבילו הכל, אני עובדת בשבילו בגדול. אבל למה אתה משאיר אותי לבד כשההורים הזדקנו? ולמה אתה משאיר אותי לבד לעבוד, כאילו לעמוד עד הקבר שלהם? והיה במקום של כעס של איך כאילו, איך אני עכשיו? הרי התפקיד שלו היה להחזיק את המשפחה, להדביק את המשפחה, הוא מאוד רגשי, הוא כאילו, הוא מאוד, ואני לא. וזה לא הוגן, שעכשיו אני צריכה להיות גם אתה וגם אני. וגם זה מעייף. כאילו, אתה יודע, השאיפה שלי בסוף זה להיות טובה יותר וללכת לאורו של נצר, אבל זה מתיש. כמה אתה יכול להכיל אנשים, לאהוב אנשים, לא לקטר, לא להתלונן, כאילו זה מעייף, ובתוך כל זה, עם ההורים, ובלי קשר שיש שלושה ילדים שלי, שהם מסכנים, הם שוכחים, אבל גם... אז כעסתי. ונורא כעסתי על זה שאני לבד, ונורא כעסתי על ההורים שלי של... יצא לכם כזה פס ייצור מוצלח, בסדר, גם אני בסדר, אבל יצא לכם אחד ממש מוצלח, למה עצרתם? כאילו, הייתי שמחה לחלוק. ועכשיו אני קצת פחות כועסת. אני גם מבינה שגם כשיש עוד אחים, זה לא תמיד גן עדן. ואני מבינה שהדרך שלי לתקשר איתו כרגע, זה בסוף להגשים את כרגע להגשים את החלום שלו. נצר חלם להקים מבנה לנוער בסיכון, וכולנו מתגייסים לזה. וכולנו מתגייסים, ואני מרגישה שאני עובדת בשבילו בהרבה מאוד תחומים, הרבה מאוד דברים, ומנסה להיות... פעם שאמרתי שאנשים גדולים עושים צל גדול. אז כן, אז זה מעייף וזה מתיש, אבל זה גם עושה אותי טובה יותר. וזה גם גורם לי לשאוף ולרצות לעשות טוב יותר. ואת כולנו, כל מי שהכיר את נצר. אז אני פחות כועסת. אני מבינה שהוא הקשיב לעצמו, אני מבינה שהערכים שלו בסוף הובילו אותו. ואני מבינה גם שהוא שמח עלינו. אתה יודע, גיסתי מהממת קורל, והוא עשה בחירה נכונה, ואני מניחה שהנשמה שלו ידע שהיא צריכה להישאר איתנו עם המשפחה, וההורים שלי הם גיבורים ואלופים ומחזקים אנשים. אז כאילו אני מבינה שהוא כנראה שמח עלינו שנעמוד בזה.
זה מדהים לשמוע שהאח הקטן גורם לאחותו הגדולה בסוף, ועוד בנסיבות האלה הטרגיות להיות טובה יותר. זה נראה לי מתמצת את כל הסיפור. נגיד רק במילה שכרגע את מובילה איזשהו פרויקט בעצם להנצחה של נצר, שהוא גם, כמו שאמרת, זה גם הזיה, פרויקט ההנצחה שלו הוא לתת לאחרים, לנוער בסיכון, אז רק במילה, איך אפשר למצוא, לאתר מי שרוצה להשתתף ולתרום?
אז אנחנו פתחנו בקמפיין גיוס המונים, נצר עשה ממש במילה חוזה עם היקום לפני כמה שנים, שהוא עזב את כל החיים התל אביבים, והוא רצה ללמוד טיפול בשביל לעזור לנוער בסיכון, בשביל להקים מרחב טיפולי ביישוב מסד. ונצר השאיר לנו את המשימה הזאת, הוא פשוט כתב את זה, כאילו אם זה לא היה כתוב, אז יכולנו לנחש טוב, אולי, הוא כתב, וזה כתוב, אז כולנו על זה. ובגדול אנחנו בקמפיין גיוס באמת בשביל המבנה הזה, אנחנו רושמים, מחפשים בגוגל, מרחב נצר ליצור עתיד.
מרחב נצר ליצור עתיד, זה מה שצריך לחפש. להשתתף בהנצחתו. זיו, מילה לאובדן הזה שלך, אדווה שכלה את אחי הצעיר, אתה את אחיך היחיד הגדול, ואתה גם בוחר להישאר איש צבא ולוחם ומפקד.
בסוף, קודם כל אני לא כועס על תומר. תומר עשה בדיוק את מה שהוא רצה, הוא קיבל החלטה, והוא ילד גדול. אני גם יודע שהוא היה עושה אותה עוד פעם, אני באמת יודע. ואני כל פעם אומר שאני מרצה על תומר, שאני מעדיף את החיים עם תומר במשך 35 שנה, שתומר חי אצלי זה קצת פחות, כי היה בינינו הבדל, אבל... אני מעדיף אותם ככה מאשר אחרת, מאשר תומר אחר שחי 80 שנה. באמת, אני מעדיף אותו, בדיוק כמו שהוא היה.
שהולך עד הסוף ולא מבטר, כן, ולא גם. חי חיים בינוניים.
זה אחד, שתיים, אין לי פריבילגיה לבכות, כאילו אני מסתכל אם הייתי מתחיל עכשיו לבכות, אז כאילו תומר היה צוחק עליי, בגדול. הוא היה ספק צוחק, ספק מרביץ, זה מה שהוא היה עושה. כאילו הוא היה מגחך על זה. יש פה דרך שחייבים להמשיך אותה. וזה מה שתומר היה רוצה, לנו תומר לא השאיר, לא, הוא לא דיבר על איזה משהו שהוא רוצה להקים משהו כזה, אבל ברור לנו שתומר היה משתחרר מתישהו, שהוא היה משתחרר לא יודע מתי, והיה הולך להיות מנהל בית ספר, עובד עם נוער, משהו של ערך, הוא לא היה עושה שום דבר אחר, וגם אנחנו עובדים על פרויקט, זה לא לזכרו, זה כאילו לזכרו, אבל לא באמת, כי אנחנו רוצים להעביר את הדרך של תומר, יש דרך של מנהיגות פשוטה ואותנטית ואחרת, שהפיינה אותו. מאיפה הגיע הרעיון? שמנו לב שיש לו מעט מפקדים בצבא. שוב, אני הכרתי את הכל, כי הצבא זה בסוף חממה שמפקדים עוברים ופוגשים אחד את השני, ההורים שלי ישיר מאוד הופתעו מהסיפורים, אבל יש איזושהי דרך של תומר שהיא שונה. ושמנו לב שהמפקדים האלה שאני מדבר עליהם, זה לא רק שתומר השפיע עליהם לטובה. אני נגיד... סמגד, מפי, מ-מ, המון מפקדים, עולים מפקדים מעולים, שהשפיעו עליי לטובה, למדתי המון, מאוד אוהב אותם, מחובר עליהם, בקשר איתם. אני לא יכול להגיד שאני בדמותם. לא כי הם רעים, כי בסוף מפקד עליך תקופה מסוימת והולך. אצל תומר שמנו לב שיש משהו אחר. יש מפקדים לא מעט בצבא, שאנחנו צחקנו, זה התחיל כבדיחה, שקראנו להם תומרים קטנים, כי זה לא רק שהוא השפיע עליהם, זה לא רק שמדברים עליהם, עליו נורא יפה, הם מתנהגים כמוהו. הם מדברים בשפת גוף כמוהו, לתומר היה איזה פצע כזה ביד פה, שהוא תמיד היה מגרד אותו עם הפה, כי גירד לו. אז הוא היה עושה את התנועה הזאת, ואותם מפקדים עושים אותה, אבל אין להם פצע, כי זה מההקשר. וראינו שיש פה משהו אחר, ויש פה דרך שאנחנו מנסים לזקק אותה כבר שנה, ולהבין על מה היא הייתה בנויה, כי היא הייתה שונה, ונתראה להביא את הדרך הזאת הלאה. בשביל להמשיך את תומר, לא בשביל לזכור ולפקוט, ושהתמונה של תומר תהיה שם. לא בשביל זה. כי זה מה שתומר היה עושה עם מה נשאר בחיים. מתישהו היה עושה את הדבר הזה. וזה מה שאנחנו מאמינים בו, ובגלל זה אנחנו עושים את זה.
אז ממש לקראת סיום אני אגיד, שהרי הפודקאסט הזה, אני מחפש תקווה. והבאתי שני אחים שקולים, טריים. על פניו, דיברנו על השכול, על האבל, על הצער, זה כאילו הכי דאונרי שיכול להיות. ובכל זאת אני אגיד שיש בזה המון תקווה, בגלל שאנחנו מזקקים דרך זה את ההבנה של מי אנחנו ומה אנחנו. באופן לא מתואם מראש, ושכל כך הרבה סיפורים כאלה, החזון והחלום, גם של תומר וגם של נצר, היה לתת החוצה, כן? נצר חלם להקים בית לנוער בסיכון, תומר, אתה אומר, היה הולך להיות מנהל בית ספר, תראו איזה אנשים יש בינינו, תראו איזה אנשים. עכשיו, אנחנו מדברים על החללים, יש כל כך הרבה כאלה שחיים בינינו, וכאילו בתקופה כזאת שנוטים להגיד, הכל מבאס, והנה אנחנו ביום הזיכרון, מרימים שנייה את הראש, מסתכלים ימינה ושמאלה, יש ערימות של אנשים כאלה, שהמטרה שלהם זה לתת, זה לקדם, זה לתרום, זה לגעת ולחפש את החלש ולעזור לו, לתת לו יד ולהרים אותו קצת. באמת זה לא יאומן. עכשיו, אז כאילו יש פה איזו סתירה, על פניו סיפרנו סיפורים עצובים, מתסכלים, כואבים, אבל גם בתוכם יש המון תקווה. ואתם, אני אשמח לכל אחד באמת מילה לסיום, עם כל זה שאתם אחים שקולים טריים, איפה התקווה שלך, אדווה?
אני גם מתייחס לזה, אבל אני רוצה גם להגיד שדיברת על זה שאנחנו אחים יחידים, ואז גם דיברתי ככה קצת על עמותת האחים שלנו, על מי שיסד אותה. ואני רוצה להגיד שנכון, בהתחלה נורא נבלתי מזה שאני לבד. ואז אמרתי שאני יוצאת לאיזשהו מסע, ואני חייבת שותפים, אז אח שלי לא יחזור, אבל אני לא רוצה לבד. ובשנה וחודשיים האלה, מאז שנצר נפל, עוד מעט שלושה, אני כאילו אולי רוצה גם להזמין אחים נוספים, או מי ששומע ומרגיש שהוא קצת לבד, לפנות אליי או למישהו מהעמותה, כי מאוד מאוד חשוב לא לעבור את המסע הזה לבד. ואם דיברת על תקווה, אז לי, אני מקבלת הרבה כוחות דווקא דרך ליצור מרחבים או מפגשים עם אחים, וככה משאירה את כולם איתי או אוספת, או נותנת לאנשים תחושה שהם לא לבד. וכשאני רואה שאני לא עושה את זה לבד, ויש לי עוד אנשים שחשוב להם ואכפת להם האחרים, אז זאת התקווה. אז התקווה זה לראות שבסוף בסוף כן, יש בינינו אנשים טובים מאוד, טובים מדי, וככל שאני נחשפת לעוד ועוד סיפורים, אני מבינה שבאמת זה המשפחות הכי טובות, באמת, הנה אני כאילו, תומר נצר מרגישתי שכאילו יש איזשהו מחנה משותף מאוד מאוד בולט בבפנים שלהם, וזה בלי להכיר מראש, אז אני מבינה שיש בינינו אנשים מאוד מאוד טובים, וזו התקווה,
זהו, זה דותים לומר הרבה פעמים בשכול שאלוהים לוקח את הטובים, כן. אני לא חושב, הוא לוקח את הטובים, אבל יש עוד כל כך הרבה טובים שהוא לא לקח, ואלו, אני קורא לו, מפה תשאיר לנו אותם, ויש עוד עם המון, המון עם מה לעבוד, והמון מה שמעורר תקווה.
או שאתה יכול לשאול איפה הפאקים שלנו, ואז כבר זה אחר.
אני חושב שאנחנו טובים יותר, כאילו, מאז, זו אמירה שצריך לא לפרש אותה למקום הלא טוב שלה, אבל מאז שתומר נהרג אנחנו טובים יותר. לא ברור שלא היינו רוצים שזה יקרה, והיינו מעדיפים להיות הכי גרועים בעולם ושהוא יהיה, אבל מהרגע שהוא נהרג, אנחנו יודעים לקחת את זה למקום טוב, ולהמשיך את הדרך. אחד החברים הכי טובים של תומר היה סלמן, שנהרג.
סלמן חבקה.
מגד, כן. מגד בשריון. לא עניין לתומר אם הוא דרוזי, או יהודי, או דתי, זה לא מעניין. יש אנשים טובים, ואנשים טובים שרוצים לעשות טוב ביחד, אז הם יעשו טוב ביחד, וזה בכלל לא מעניין. אני מסתכל ומדברים, אני קצת עכשיו אני בלימודים, אז אני קצת רואה יותר תקשורת ורבים ופילוג. בצבא, כולם נלחמים ביחד, זה בכלל לא מעניין מה יש לך על הראש או מאיזה ידע, אתה כולם ביחד וכולם ירוצו בשביל לעזור אחד לשני. ואני חושב שזאת הגישה הנכונה והיא צריכה להיות. וכשאנחנו נוסעים להקים את המקומות האלה, נראה לי שזה הבסיס. וזה מה שהפך את תומר לכזה, ואני, אתה מסתכל מאיפה התקווה, אז יש המון אנשים שחלק הכרתי וחלק לא, שעכשיו מלווים אותי במה שאני מקים ובמה שאני עושה, והם פשוט רוצים לעזור, זה לא מעניין מה הם, באמת, זה לא מעניין. וכל המחנה המשותף של אותם אנשים זה שהם רוצים לבוא ולעזור ולהיות חלק. ומשם התקווה, כאילו יש פה אנשים מטורפים, באמת באמת מטורפים, שלא מרוויחים שום דבר מזה ולא מחפשים שום דבר, מחפשים לעזור ומבינים שיש פה טוב שצריך להוציא אותו. ושהמטרה הזאת היא מטרה גדולה, ואני חושב שמשם התקווה. כאילו, נורא קל להגיד, זה מסכן, הוא אח שקול וגם יחיד, זה אחלה. אבל גם להצטרף למשפחה כזאת ולרוץ אותה זה לא קל. ויש אנשים שעושים את זה מבחירה, הם לא הכירו, חלקם לא הכירו בכלל. וזה מטורף. ויש עוד הרבה דברים שצריך לעשות פה, בעיניי. אז מפה הכוח.
יפה, אז באמת עם הקרקע המשותפת המדהימה שיצרתם לנו כאן, אנחנו נקרא לעצמנו לכל אחד, נעשה טוב איפה שאנחנו יכולים, כמה שאנחנו יכולים, לאורם של נצר ושל תומר, וגם בעיקר לכבודם של החיים, שיש לנו עוד כל כך הרבה חיים טובים בינינו, אנחנו צריכים לקדם אותם. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה שבאתם. אדווה גבאי שמחי וזיו גרינברג, תודה.
תודה רבה.